באלף החמישי לפני הספירה הומצא הגלגל. מאז ועד המאה ה-19 עם המצאת הרכב הממונע, כ-6,000 שנה, אמצעי התחבורה המהיר ביותר היה מרכבות רתומות לסוסים. בשנת 1903, אורוויל רייט הטיס את המעופף שלו למשך 12 שניות, למרחק של 37 מטרים. זאת הייתה הפעם הראשונה שאדם הצליח לעוף. פחות מ-70 שנה לאחר מכן, ב-20 ליולי 1969, בשעה 20:17 בשעון האוניברסלי, לאחר טיסה שערכה כ-100 שעות, הגיע האדם לירח. ההתקדמות הטכנולוגית המדהימה הזו התאפשרה גם בזכות אישה צעירה אחת, שמה מרגרט המילטון. בואו נשמע עליה. מרגרט גדלה במערב התיכון של ארצות הברית. היא מספרת שאהבה את התיכון, אבל אהבה מתמטיקה יותר מכל דבר אחר. ב-1958 קיבלה את התואר הראשון שלה במתמטיקה והתחתנה. כדי לשלם על לימודי ההמשך שלה לתארים מתקדמים, היא יצרה את הלימודים והחלה לעבוד ב-MIT אצל אדוארד לורנס, חוקר מזג האוויר ואבי תורת הכאוס המודרנית. בזמן שבעלה למד בבית הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד. מרגרט מספרת שבזמן שבעלה למד משפטים, אוניברסיטת הרווארד רצתה שנשות הסטודנטים למשפטים יבואו ויגישו להם תה. מרגרט סירבה ואמרה שאם היא תלך לבית הספר למשפטים בהרווארד, היא תעשה בדיוק מה שהגברים עושים. אבל היא בשום אופן לא מגיעה לשם רק כדי למזוג תה. היא סיפרה שבעלה היה גאה בה מאוד על דעתה זו. העבודה על מודלים של מזג אוויר היא עבודה הכוללת מודלים מתמטיים רבים ומורכבים ודורשת חישובים מסובכים שנעשים על גבי מחשבים. צריך לזכור שהשנים הם שנות ה-50 המאוחרות וה-60 המוקדמות של המאה הקודמת. עידן שבו מוכרים בסופר פחדו מהגעתם של מחשבים, כיוון שהם פחדו שאלו ייקחו להם את העבודה. כלומר, המחשבים עוד לא ממש היו בשימוש נפוץ, גם לא במחקר ובאקדמיה. בעבודתה ב-MIT, מרגרט כתבה קוד למחשבים הראשונים שהיו בשימוש. ב-1961 הצטרפה לפרויקט סייג', פרויקט של הצבא האמריקני במעבדות לינקולן ב-MIT. זהו פרויקט שעסק בזיהוי כלי טייס עוינים עבור צבא ארצות הברית. היא מספרת, מה שהם נהגו לעשות כשהצטרף מתכנת חדש לקבוצה, היה לתת לו תוכנית שאף אחד מעולם לא הצליח להבין ולנסות להריץ אותה. כשאני הצטרפתי לקבוצה בתור מתחילה, קיבלתי את המשימה הזאת גם כן. מסתבר שזאת הייתה תוכנית שהייתה כתובה בצורה טריקית, ובנוסף האדם שכתב את התוכנית נהנה להוסיף את ההערות שלו בלטינית ויוונית עתיקה. קיבלתי את המשימה הזאת והצלחתי לגרום לתוכנית לעבוד. התוכנית אפילו הוציאה פלט ביוונית ולטינית. הייתי הראשונה שצליחה לגרום לזה לעבוד. במהלך עבודתה ב-MIT, מרגרט ראתה פרסום של נאסא, שמחפשים מתכנתים על מנת לשלוח בני אדם לירח. היא מספרת שהיא הבינה שתהיה חייבת לדחות עוד קצת את לימודי ההמשך שלה, כי היא חייבת להיות שם ולשלוח את האדם הראשון לחלל. ב-1965, מרגרט הייתה המתכנתת הראשונה שהם שכרו. בגיל 28 בלבד, הצטרפה לפרויקט אפולו של ה-MIT, והייתה ראש הצוות שהיה אחראי על התוכנה בה השתמשו האסטרונאוטים בזמן טיסתם. מרגרט המציאה את המונח הנדסת תוכנה. בהתחלה זה היה נחשב לבדיחה, מה הקשר בין תכנות, דבר שלא נחשב באמת למקצוע ואנשים למדו לעשות אותו על הדרך, לבין מקצוע מכובד שדורש כל כך הרבה השכלה, כמו מהנדס. הבדיחה נמשכה עד שבפגישה אחת, אחד מגורו החומרה בנאסא התייחס ברצינות למושג, והסביר שהוא מסכים עם מרגרט בנושא, שהתוכנה חשובה לא פחות משאר הדיסציפלינות בעבודה על אפולו, ושתהליך כתיבת התוכנה צריך לחשב גם הוא הנדסה. מכיוון שהנדסת תוכנה עוד לא הייתה דיסציפלינה, לא היו ספרים לעקוב אחריהם, ולא היו דוגמאות לשאוב מהן השראה. מרגרט ניסחה זאת כך, לא הייתה ברירה אלא להיות חלוצים. איזה משפט מדהים. מרגרט מספרת, שבפרויקט אפולו עבדו בעיקר גברים, ומן הסתם היה להם מי שיטפל בילדים בזמן שהם עבדו, אך לא הייתה ברירה, והיא הביאה את ביתה, לורן, לעבודה בלילות ובסופי השבוע, ולורן הייתה ישנה על רצפת המשרד. לורן הייתה רואה את מרגרט משחקת אותה אסטרונאוטית בשביל לסמלץ את התוכנה, והיא חיכתה את אמא שלה ושיחקה גם היא. אנשים נהגו להגיד לי, איך את מסוגלת לעזוב את הבת שלך? מרגרט מספרת. אך באותו זמן היא אהבה את העבודה ב-MIT על פרויקט אפולו, והיא מספרת שהיא הרגישה חלק מהחבר'ה, one of the guys. כמובן שבעידן הזה של מדמן, הגברים, ה-guys, היו הרוב. תכנות בשונה מחישוב, קומפיוטינג, שעליו דיברנו בפרק על אדה לבלייס, מעולם לא היה נחשב עבודה של נשים. כאשר מרגרט קיבלה את תפקיד ראש צוות התוכנה, אחד מהבוסים אמר שאין לו ספק שהיא תהיה מעולה בתפקיד, אך הוא חושש שהגברים יתמרדו כנגד ראש צוות שהיא אישה. לשמחתנו, התחזית שלו לא התממשה. סביר להניח שזה גם תודות לאופייה הנוח והחברותי של מרגרט, שמשתקף גם ברעיונות שהיא ממשיכה לתת גם היום. מה הוביל לתכנות אסינכרוני? ערב אחד, לורן שיחקה עם הסימולטור, כשפתאום כל התוכנה התחילה להתמוטט ולהבהב באדום. מתברר שמה שלורן עשתה, זה להפעיל את מצב השיגור בזמן הטיסה. מרגרט הבינה שזו טעות שיכולה לקרות גם לאסטרונאוטים, ולכן צריך לשים איזשהו מנגנון הגנה מפני טעות שכזאת. הצוות בנאסה ו-MIT טען כי אסטרונאוטים מאומנים לעולם לא לעשות טעות, וסרבו להכניס קוד שיגן מפני טעות שכזו. לאחר התעקשות של מרגרט, בסוף הוחלט להכניס לתוכנה קוד שיגן מפני טעות אנוש. הקוד הזה ישחק תפקיד מפתח בהמשך הסיפור. התוכנה שעליה הייתה מופקדת מרגרט, הייתה צריכה לאתר במהירות שגיאות בלתי צפויות ולפתור אותן. תכנות כזה היה קשה עם האמצעים שהיו בזמנו, מכיוון שהמחשבים שהיו קיימים היו יכולים להתמודד רק עם משימות בסדר שנקבע מראש. כלומר, אם פתאום נקלעו אסטרונאוטים למצב חירום, ייתכן שהתוכנה לא הייתה מצליחה להציג את המידע בזמן המתאים או להגיב בזמן המתאים. כלומר, היו שתי בעיות. האחת, לקטוע את התצוגה ואת המשימות שהתנהלו בזמן מסוים כדי להציג את הודעת החירום. השנייה, גם אם הוצגה הודעת החירום, ההחלפה לשגיאת החירום של התוכנה מאחורי הקלעים לקחה טיפה יותר זמן ממה שלקח להודעה להיות מוצגת. כלומר, התוכנה הייתה צעד אחד אחרי מה שהוצג לאסטרונאוטים, וזה היה יכול ליצור בעיה. לשתי הבעיות האלה היו שני פתרונות. את הבעיה הראשונה, של הצגת הודעת השגיאה, הצוות של מרגרט פתר באמצעות הקצאת עדיפות לכל משימה ומשימה, כדי לוודא שכל משימה מתבצעת בסדר הנכון לפי הדחיפות שלה. כאשר צצה משימה בעלת דחיפות גדולה יותר משל המשימות שמתנהלות באותו רגע, הן היו נדחות לסוף התור. את הבעיה השנייה של העיכוב של התוכנה אחרי התצוגה לאסטרונאוטים, מרגרט פתרה בכך שהנחתה את האסטרונאוטים עם עיקרון שיפתור את הבעיה. כאשר רואים הודעת שגיאה, לספור עד 5 ורק אז להתחיל לתפעל את הקלה. היחידות שעליהן עבד הצוות של המילטון היו יחידת החלל, יחידת התוכנה שהייתה על הנשר שנחת על הירח, והתוכנה שהייתה בחדר הבקרה. כל אחת מיחידות השליטה האלה שקלה כ-40 קילוגרם, וזה כמובן היה אחרי עבודת מזעור רצינית. המערכת שהייתה מותקנת על היחידות האלו הייתה אב טיפוס למערכות הטייס האוטומטי של היום. כתיבת הקוד או התוכניות בעת ההיא נעשתה באמצעות ניקוב חורים בכרטיסיות. לאחר שהקוד נבדק וסומלץ, הוא היה נשלח למפעל שם פועלות היו טובות חוטי נחושת מסביב או בתוך טבעות מגנטיות. חוט בתוך טבעת היה שווה ל-1 וחוט מסביב לטבעת היה שווה ל-0. אלו היו המילים שהרכיבו את הקוד. כלומר, הקוד היה מורכב ממש בתוך החומרה של החללית, כך שכמעט לא היה ניתן לפגוע בו. הקוד של המילטון היה מורכב מ-12,000 מילות נחושת כאלה ועוד 1,024 מילים בזיכרון הזמני הניתן למחיקה. בסך הכל, הקוד של מרגרט ששלח את האדם לחלל שקל כ-70 קילובייט. לשם השוואה, קובץ השמע הזה שאתם שומעים עכשיו שוקל כמעט פי-300 יותר מהקוד הזה. אם המחשב שלכם היה עובד במהירות החישוב שהייתה באפולו 11, סביר להניח שהייתם מתעצבנים ושולחים אותו לתיקון. ועם כל זאת, ואולי בגלל כל זאת, זה היה הישג טכנולוגי חשוב מעין כמוהו. בשנת 1965 הובן, כי מה שיקבע מי ינצח במרוץ החלל, יהיה הקוד של מי יהיה יותר מוצלח. ומרוץ הקוד הזה פתח פתח לתעשיית התוכנה שאנחנו מכירים כיום, ששוויה מוערך בכ-400 מיליארד דולר. נחזור ל-1969. רק רגע לפני הנחיתה אל הירח, המערכות ביחידת החלל החלו להציג שגיאה. מתברר שבאז אולדרין, אותו אסטרונאוט שאומן לעולם לא לבצע טעות, הדליק בטעות את מתג החבירה לכדור הארץ. המתג הזה היה חיוני בדרכם חזרה, אבל כאשר הוא הפעל רק שניות לפני הנחיתה, הוא גרם לעומס על המשאבים החישוביים. למזלם של האסטרונאוטים, המחשב על החלל היה מאומן להתמודד בדיוק עם מקרים מהסוג הזה. בזכות התעדוף של המשימות שהכניסו מרגרט וצוותה, המערכת הותחלה, ורק התוכניות שהיו קריטיות לנחיתה קיבלו עדיפות ובוצעו. בנקודה הזאת, הייתה לאסטרונאוטים ברירה, לנחות או לא לנחות. לא היה ברור האם עיכוב בנחיתה יאפשר נחיתה במועד מאוחר יותר. כלומר, הברירה הייתה בין להצליח במשימה שלשמה נשלחו להיות האנשים הראשונים על הירח, או להיכשל בה, וכנראה להפסיד לרוסיה במרוץ אל החלל. נותרו רק דקות בודדות לקבל את ההחלטה. ואז נשמע במכשיר הקשר הפקודה ממרכז בקרה. גו גו, כלומר, מרכז הבקרה שמח על המחשב שתכנתה מרגרט, ופקד על הצוות לנחות על הירח. ומכאן, היסטוריה.
Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
לאחר אפולו בשנת 1976, מרגרט הקימה חברה בשם Hamilton Technologies. גם אז וגם היום זה לא דבר נפוץ שאישה עומדת בראש חברת תוכנה ענקית. צריך לזכור שזה היה רק 5 שנים לאחר שבמקומות נאורים מסוימים בעולם, כמו שוויץ למשל, נשים בכלל קיבלו זכות בחירה. החברה השתמשה ברעיונות התכנותיים שפיתחה מרגרט בעבודתה על אפולו 11, על מנת ליצור מוצרים וטכנולוגיות פורצות דרך בעולם התכנות והתוכנה. ב-2003, נאסא העניקה למרגרט המילטון את הפרס הכספי הגבוה ביותר שניתן ליחיד אי פעם. בשנת 2016 הוציאה חברת לגו בובה בדמותה של מרגרט המילטון במסגרת הסדרה הנשים של נאסא. 47 שנים לאחר שהתוכניות שכתבה הביאו את האדם הראשון לירח, בשנת 2016, המילטון קיבלה את מדליית החירות הנשיאותית, עיטור הכבוד הגבוה ביותר בארצות הברית. בטקס הענקת המדליות אמר עליה ברק אובמה, בתרגום חופשי שלי, מרגרט מסמלת דור שלם של נשים, שלא זכו להכרה, ששלחו את המין האנושי אל החלל. הדוגמה שלה ממחישה את רוח הגילוי שקיימת בכל ילד וילדה אמריקאים, שיודעים שבכדי להסתכל מעבר לאופק, צריך קודם כל להסתכל אל תוך עצמנו, כדי להבין בדיוק מה אפשרי. תודה לכם על ההקשבה. בפודקאסט פורצות דרך נשים במדע, אני מדברת על ועם נשים, מדעניות, מהנדסות וממציאות שעשו ועושות דברים שמשנים את העולם. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לנסות לשמוע את פרק 2 שעוסק באדה לבלייס. אם אתן רוצות לשמוע עוד קצת על איך זה להיות אימא וגם חוקרת או מהנדסת, אתן מוזמנות לשמוע את הרעיון שערכתי עם פרופסור יפעת מילר, שבו היא מספרת לנו גם על המחקר שלה שעוסק בקשר בין מחלות הסכרת, האלצהיימר והפרקינסון, וגם על אימהות באקדמיה. אם אהבתם את הפודקאסט, אשמח אם תשקלו לשתף את החברים שלכם, לדרג אותי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, או לתמוך בי בעמוד הפטריון שלי. התמיכה שלכם תאפשר לי לחסות עלויות תוצאה ונסיעות לרעיונות, ואני מבטיחה לתרום 50% מהרווחים לטובת קידום נשים. תודה רבה על ההקשבה. יעל.